החינוך, אני לא יודעת אם אתם יודעים, יש כל מיני באגים במערכת החינוך שככה לפעמים היא לא ערוכה לסייע לתלמידים לקויי למידה. יש רצון טוב לבתי הספר, אבל לא תמיד ככה מצליחים לעזור. ואנחנו ככה מדברים עם ניצן, סקר של אגודת ניצן בסיום המכון סמית, לקראת יום ההתרמה השנתית של אגודת ניצן ושל ארגוני החרשים. החלטנו לדבר איתם ולשאול אותם מה קורה וזה. מה אתה אומר?
בשמחה רבה.
נושא חשוב, לא?
במאוד מאוד מאוד.
יופי, אז בוא נגיד שלום, מי איתנו על הקו?
שלום, שמי אסף.
אסף, מה שלומך וזה?
בסדר גמור.
אני מבינה שאתה אבא של ילד בעצם?
אני אבא של יונתן, שהוא סובל מהפרעת קשב וריכוז.
יונתן סובל מהפרעת קשב וריכוז, ואני מניחה שיש סיפור מאחורי האבחון של יונתן וניצן.
האבחון לא התבצע בניצן, מה שכן התבצע בניצן זה הדרכת הורים ילדים עם הפרעת קשב וריכוז. אחרי שיונתן אובחן, סליחה?
כן, זה, אני מקשיבה לך.
אחרי שיונתן אובחן כילד עם הפרעת קשב וריכוז, אז אשתי רשמה אותנו לסדנה של ניצן. מעורים שיש להם ילדים עם הפרעת קשב וריכוז. בסדנה הזאת אנחנו למדנו איך להתמודד עם הבעיה. איך לסייע לילד, איך למנוע מהילד לקבל תסכולים מהסביבה. זה סדרה של מפגשים, שבהם אנחנו יודעים מה זה הפרעת קשב וריכוז, מה המגבלות של אדם שיש לו הפרעת קשב וריכוז, איך אפשר לפתור את המגבלות, איך אפשר למנוע ממנו לקבל תסכול בבית הספר או בחברה כשיש לו בעיות התמודדות.
אנחנו איתנו על הקו נמצאת יפעת שהיא מנהלת סניף אשקלון. בוא נדבר רגע איתה, אני אשאל אותה רגע מהפן המקצועי איך זה נשמע. מה שלומך יפעת?
תודה רבה, בסדר גמור.
כל בסדר?
כן.
אז אני מבינה שאת מכירה את אסף.
בהחלט, כן.
את בעצם התפקיד שלך מנחת קבוצת הורים שבעצם יש להם בעיות קשב וריכוז או גם בעיות אחרות, או איך זה עובד?
אני, כן, בניצן אצלנו באשקלון, אנחנו... בעצם יש לנו סדנאות להורים, לילדים עם לקויות למידה ואו הפרעות קשב, שבסדנה הזאת בעצם ההורים מבינים כמה הם כלי מאוד משמעותי במינוף הילד שלהם, בהצמחה שלו ובהצמחה של עצמם. הם מקבלים המון מידע בנושא של מהם המאפיינים של הפרעות קשב, מהם המאפיינים של לקויות למידה, וכמה הילדים שלהם הם ילדים חכמים, ילדים מקסימים, שאם אנחנו נמנף אותם ממקום של החוזקות שלהם, המקום שהם טובים בהם, הם גם יקבלו ביטחון עצמי.
אני רוצה לדבר רגע, אם ברשותך אני אמא לילד בגיל 6 עם טמפרמנט גבוה, לא בהכרח, הוא לא אובחן בשום צורה, ואני מקווה שהוא גם לא יאובחן, אבל בכל מקרה, אני באמת רוצה לדעת ברמה הפרקטית, למעט כל מיני דברים שאנחנו יודעים שמרגיעים את הילדים, מה שאני, לא משנה, מאמינים או לא מאמינים בזה, חושבים שזה טוב או לא טוב, בשביל זה יש רופאים, איזה כלים עוד ניצן נותנים למורים לטפל בילדים עם טמפרמנט גבוה או הפרעות קשב וריכוז, או שיש הבדל ביניהם או שזה אותו דבר, מה...
תקשיבי, קודם כל מאוד חשוב לעשות הבחנה מבדלת, ולדעת מה באמת יש לילד. לא תמיד מה שנראה לך כפרעת קשב זה הפרעת קשב.
אוקיי.
ולכן צריך ללכת למומחה.
מה עוד יכול להיות אם לא הפרעת קשב?
זה יכול להיות הרבה דברים. זה יכול להיות אפילו חוסר בשינה, דיכאון, בעיות רגשיות.
איזה דיכאון? הוא מכניס אותי לדיכאון, איזה דיכאון?
סליחה?
אני חושבת על הבן שלי, הוא בדיכאון, הוא מכניס אותי לדיכאון.
קודם כל, לא צריך להכניס
אותך לדיכאון,
אבל
אני אומרת ש... הילד החליט שהוא סטנדאפיסט בגיל 6.
קודם כל, הוא לא מחליט. אם את יודעת שהפרעת קשב זה בעיה מולדת, וזה משהו שעובר גם בתור אישה, ויש לו אפיונים, ולכן צריך מישהו מומחה. כמו שיש למישהו כאב בטן, ואתה רוצה לגלות מאיפה, ממה נובע כאב בטן, אתה צריכה לדעת אם אכן... יש הפרעת קשב, ומה רמת החומרה של הפרעת הקשב, ואז אם את יודעת שבאכן יש הפרעת קשב, אז את מתחילה, יש טווח של טיפולים מאוד רחב, זה יכול להיות מטיפול תרופתי ועד טיפול התנהגותי ורגשי. הטיפול הרגשי למשל הוא מאוד מאוד חשוב.
שזה ויסות כעסים, אני מניחה, ויסות כעסים.
בגלל שהם לא ממצים את היכולות שלהם, ובגלל שהסביבה הרבה יותר מכועסת עליהם ולא בצדק, הם מפתחים תסכול. ריפול, הם מפתחים חוסר אונים, דימוי עצמי נמוך. זה דבר שאנחנו צריכים למגר מההתחלה.
אוקיי.
ואחרי הבחון, כשמישהו אובייקטיבי אומר להם שהם חכמים ויש להם יכולות, אבל יש להם קושי שנקרא הפרעת קשב ומה בעצם המאפיין ושיש טיפול, זה מרגיע את הילד וגם מרגיע את ההורים.
רגע, אז שלומי פה איתנו רוצה לשאול אותך שאלה, זה מעניין.
אני רציתי לשאול, שלום לך, אני רציתי לשאול בהגדרה של הפרעות קשב הפרעות קשב, האם את מגדירה את זה כדיסלקציה? ומעבר לכך, אני יודע שלדיסלקטים יש יתרונות ויש כישורי יתר, כישורים אחרים שהם בהם מבריקים יותר. האם גם לזה את מתכוונת?
לא, תקשיב, קודם כל, נעים מאוד. הדיסלקציה זה משהו אחר.
אוקיי, לא לזה מתכוונת, אני מתכוונת להפרעת קשב וריכוז, מה שקוראים לזה קוצים בתחת אצלנו בשכונה.
קודם כל, אני אסביר לך, יש הפרעת קשב שנקראת ADHD, זה Attention Deficit Hyperactive Disorder, זאת אומרת, הפרעת קשב עם היפראקטיביות, ויש ADD, שזה ללא ה-H, זאת אומרת, ילדים שיש להם הפרעת קשב, את לא תראי עליהם את זה, כי אין להם את כל ה... כל התכונות וכל האפיונים של היפראקטיביות.
זה דרך אני.
לכן אמרתי שמאוד חשוב לעשות את האבחון, כי הרבה פעמים ילדים כאלה יושבים בכיתות, והם לא יכולים להתרכז, הם לא יכולים ללמוד, ההישגים שלהם נמוכים, ואף אחד לא יודע למה. הרבה פעמים נופלים בין הכיסאות.
אוקיי.
זה מאוד חשוב. עכשיו, דיסלקציה זה לקות למידה.
הבנתי.
לקות למידה שבאה לידי ביטוי בקריאה, להבנת הנקרא.
תשמע, זה מאוד הגיוני מה שאתה אומר, שבן אדם יש לו מצוקה בתחום אחד, או שהוא לא מצליח להגיע להישגים בתחום אחד, הוא מחסה על זה ביתרונות שיש לו בתחום אחר. אני חושב שזה נכון גם לגבי עיוורים, חרשים וכו'. יש לך, אתה פגום, או חלילה, אתה יודע מה, המילה הזו לא מתאימה כל כך, אבל כשאתה מרגיש שאתה לא טוב במשהו אחד, אתה בכישורים, במה שאתה כן טוב, מנסה לחפות על המקום שאתה לא טוב בו, ואתה הופך להיות מצוין בתחום אחר בדרך כלל. טוב, אז בעצם, אסף, אנחנו התעלמנו ממך לכמה שניות. אסף, מה שלומך?
בסדר.
אני רוצה להבין בעצם, אז מה אנחנו רוצים מהאנשים ששומעים אותנו עכשיו?
מה אנחנו רוצים? טוב, דבר ראשון, אם רואים שלילד יש איזושהי בעיה בבית הספר או בעיית התנהגות, נבדוק ממה זה נובע, לעשות לו מבחון, כי אדם שיש לו הפרעת קשב וריכוז, הוא לא יכול לשבת ולשלב ידיים בכיתה. הוא לא יכול, כמו שאת לא יכולה לעוף. את יכולה לחוס על הילד הזה של הידיים, את יכולה להציע לו מתנות אם הוא כן יעשה את מה שהמורה אומרת. אבל הוא לא מסוגל לשבת 40 דקות של ידיים ולסתום את הפה. ואם תכעסי עליו...
אז מה אני עושה איתו? אני רוצה לדעת, מה, אני רושמת אותו לפנימייה? מה אני עושה איתו?
לא. דבר ראשון, יש את התרופה שזה ריטלין. אבל הרבה לפני התרופה יש עניין של יחס. דבר ראשון, לא צריכה לכעוס עליו. כי הוא לא יכול. מבקשים משלום שיושב לידך שיעוף מהחלון, והוא לא יצליח. תכעסי עליו, תצעקי עליו, הוא לא יצליח.
מה זה לא יכול? אבל אני גם לא יכולה לקבל את הטלפונים מהמורה שלו כל יום.
אני מבקש ממני יפה לקפוץ עליה, אני...
טוב, גם העניין של המורה, במשרד החינוך, הם לא כל כך יודעים על העניין הזה של הפרעות קשב וריכוז. מבחינתם היה לו מפריע, כי הוא מפריע. וצריך להראות למורה את האבחון, צריך לדבר איתה, ולמצוא פתרונות. לפעמים פתרון זה לתת לילד לצייר. כי הילדים האלה הפרעות קשב וריכוז, יש להם קליטה מאוד מהירה, ומשתנים בשיעור, לתת להם לצייר. לתת להם לצאת ולהיכנס מהכיתה, להתייחס אליהם בצורה שונה, וזה עוזר, כי הם לא יפריעו למהלך השיעור התקין.
אתה רואה על יונתן שינוי מאז שהוא אובחן ואתה מתנהל לפי האבחון?
כן, יש שינוי גדול. דבר ראשון, בזה שאנחנו לא כועסים על הילדים. אין מה לכעוס עליו שהוא לא מצליח להתנהג כפי שמבקשים ממנו במסגרות, כי זה לא אשמתו. אז הבית לא כועסים עליו, אז כבר נותן לו גיבוי. הוא לא מקבל תשקול על תשקול, שכועסים עליו בבית ספר, ואז כועסים עליו בבית כאלה בסדר. אז אנחנו נותנים איך להתנהל מולו. בסדנה של מצלן, אנחנו למדנו הרבה על הבעיה הזאת, ועל איך היא התנהל מול הילדים.
הבנתי.
הייתה פגישה שהתעסקה עם הקשבה. שזה, יש לך להיות בן שש, אמרת, וזה מאוד מעניין אותך. איך להקשיב? זה נשמע לנו דבר מאוד פשוט, אבל זה לא כל כך פשוט. לתת תשומת לב לילד, כמו שלומדים תשומת לב למבוגר, להקשיב לכל מה שיש לו להגיד. הוא רוצה להעביר לך מסר.
כן. האמת שהייתי רוצה להקשיב לך יותר, אבל כבר נגמר לנו הזמן. אני מה שכן נעשה, אגיד למאזינים שלנו שאתם יכולים להתקשר לקו פתוח אם יש לכם שאלות, מספר הטלפון 03-537-2270, כל השאלות בתחום האבחון, טיפול, דיאלוגים בית הספר והקשר עם הגורמים בקהילה, זה מספר הטלפון, אני אחזור עליו, 03-537-2270, או באתר ניצן. גם נספר לכם שיום ההתרמה השנתית קיים משותף עם ארגוני החרשים בישראל ביום חמישי 20 לדצמבר. תודה רבה לכם יפעת, תודה רבה גם לך אסף, נשיקות ליאור.
תודה רבה,
תודה רבה
לכולם,
צ'או צ'או. טוב, אז אנחנו נשארנו עם הרבה שאלות לגבי הבן שלי והרבה טעם לעוד קקאו. אני רוצה לדבר רגע על הלחמים שלכם ואז אנחנו תכף